קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף וכי קשה לקרוע ים סוף וכי אנחנו יכולים לקרוע ים סוף וכי לקדוש ברוך הוא קשה לקרוע ים סוף. אומר המהר"ל בכמה מקומות, כגון בחידושי אגדות, תחילת מסכת סוטה, ששם מובא המאמר הזה, קריאת ים סוף, זה להפריד בין הדומים. אלו מים ואלו מים. ואתה מפריד בין מים למים. אבל בלי שמבחינה פיזיקלית, המים נוטים להתאגד. להפריד בין אדומים. זיווגו של אדם, סליחה? זיווגו של אדם זה לחבר בין השונים. קשה. לחבר בין שונים ולהושיבם יחד. כמו שכתוב, מושיב יחידים ביתה. כשאנחנו הוא לוקח שני יחידים, הוא מושיב אותם בבית אחד. טוב, נתחיל את השיעור על הנושא נישואים מאושרים, שבהחלט זה נושא חשוב מכל החשובים, ולכן אנחנו תמאים, למה לא כתבו לנו על זה ספרים? כל כך הרבה חלקים בתנ"ך, כל כך הרבה מסכתות במשנה, כל כך הרבה גמרות בגמרה, ואין מסכת נישואים מאושרים. יש מסכת על מעשר שני, יש מסכת על סוכה ועל חגיגה ועל יבמות ועל גיטין, והכל זה קדוש. 60 מסכתות. שיהיה מסכת אחת על נישואים מאושרים. כף דלת ספרים בתנ"ך, ספר אחד על נישואים מאושרים. ספר אחד, חצי ספר, פרק אחד, כלום. והרי זה נושא חשוב. אם הניסויים עולים על סרטון, כל החיים עולים על סרטון. אם הניסויים מאושרים, זו מנגינה שאי אפשר להפסיק. הרי התורה ובעצמה העידה, לא טוב היות אדם לבדו. טוב, אז הם מתחתנים, בסדר, אבל אם הנישואים לא הולכים, אז לא פתרנו שום דבר. ולכן, כיוון שזו בעיה כל כך קשה, וכל כך הרבה נכשלים בזה, שבארץ 25% מתגרשים. לא רק ההורים מומללים, גם הילדים. 120,000 משפחות חד-הוריות. באמריקה, מדינת ניו יורק, 75% גירושים. סקנדינביה, אין גירושים. אין נישואין. זה פתרון אוריגינלי. אבל הילדים מזה מסכנים. ילד הוא צריך אבא ואמא יחד. ולכן אנחנו תמהים. למה רבותינו הקדושים לא כתבו לנו מסכת נישואים מאושרים? מסכת נישואים, נכון. יש מסכת קידושין, אבל זה לא מדבר על זה. יש כל סדר נשים, לא מדבר על זה. מדבר על מושגי גבול. בני זוג מסוכסכים עד מוות, איך דואגים לסדרי תשלומין וכן הלאה. תירוץ על הקושיה. אם הנביאים ורבותינו הקדושים לא כתבו על זה ספרים, סימן שזה שייך לבעיה כוללת יותר רחבה, שהיא יחסים בין אדם לחברו. יחסים מאושרים בין איש לאשתו הם השיא של היחסים המאושרים בין אדם לחברו. מעשה בבחור אומר לי, עוד שבועיים אני מתחתן, הוא מזל טוב. אז תגיד לי, מה להגיד לך? תגיד לי איך נישואים מאושרים. אמרתי לו, עכשיו אתה שואל אותי? מה עשיתי? אמרתי לו, מעשה בבן אדם ששאל מחנך, מאיזה גיל צריך לחנך ילד? בן כמה הילד שלך? 8 דקות. מאוחר מדי. כי החינוך של הילד מתחיל בחינוך ההורים, שיהיו להם מידות טובות. אותו דבר. החינוך לנישואין מתחיל 10 שנים לפני הנישואין. ביחסים הטובים בין בני אדם, מבני אותו המין לפני הנישואין. זו לא שאלה אחרת. זו בדיוק אותה שאלה. ועל השאלה הזאת, היחסים טובים ומאושרים, בין אדם לחברו, על זה יש הרבה מאוד. כי גם יחסים בין אדם לחברו עולים על סרטון. ברגע שהיו על פני כדור הארץ 2 אנשים, כבר אחד הרג את השני. מה שאינו מבשר טובות, הוא מזהיר אותנו, דע לך, קשרים בין אדם לחברו אינם קלים כלל ועיקר. ומאז שקין רצח את הבל, כדור הארץ מלא נחלי דמים ונהרגים, מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים. ויש שרוצחים, יש שמכים, יש שגונבים, יש שמעליבים, יש שמציקים, יש עשירים מופלגים ועניים סובלים. יחסים בין אדם לחברו הם לא קלים. גם הם עולים על סרטון. אבל איך לפתור את זה? זה מלא מלא. מלא בתורה ובתנך ובמשנה ובגמרא, מלא מלא. איך להסדיר יחסים טובים בין אדם לחברו. בין חברים לעבודה, בין אחים במשפחה, בין הורים וילדים, וילדים והורים, ובין עם לעם, מעמד למעמד, בעל מקצוע לבעל מקצוע מתחרה. זה מלא מלא מלא. ובין איש לאשתו, זה אותו דבר. רק יותר חריף. יותר מסובך, יותר קשה. כך שאתה מכשיר את עצמך לנישואין מאושרים? על ידי יחסים מאושרים בינך לבין החברים, שיש לך בשביל זה בערך 10 שנים. מגיל 10 עד גיל 20, בערך. לפני גיל 10. גם ילד צריך להתנהג יפה, אבל אין לו חשיבה המכונה אובייקטיבית. הוא חושב, מרגיש, שהוא מרכז העולם. שהוא וכל העולם כולו נבחן ביחס אליו. שלום ילד, יש לך אחים? כן. כמה? 2. ולאח שלך יש אחים? כן. כמה? 1. הוא לא אח של מישהו. הוא מרכז העולם. יש רעש בחוץ? רוצים לעשות לי משהו. אבא שלו חוזר חייכן? הוא מחייך לי. אבא שלו חוזר הביתה עם פנים ארוכות, הוא ברוגז איתי. הכל מתפרש בהקשר אליו. יש לו הסתכלות אגוצנטרית. ילד בוכה. למה אתה בוכה? כי לאח שלי יש 2 סוכריות, והוא לא רוצה לתת לי 1. טוב. למחרת שוב בוכה. מה קרה? יש לי 2 סוכריות, ואח שלי רוצה 1. מצאנו מקום חרפתו. אז תן לו 1. למה שתן לו 1? זה שלי. אבל גם אתמול זה היה שלו, ורצית שייתן לך 1. כן, אז מה אם זה שלו? יש לו 2, יכולות להיות לי 1. אז גם עכשיו, מה אם זה שלך? יש לך 1, 2, תן לו 1. למה שתן לו? זה שלי. אבל גם אתמול זה היה שלו. אז מה אם זה שלו? שייתן 1. הוא סתום, הבן אדם הזה? לא. הוא רק מתחת לגיל 10. אם כי יאמר שבמובן הזה הרבה שומרים רוח צעירה, וגם אחרי גיל 10 הם לא מצליחים להבין שהוא מסתכל על אחרים בצורה מסוימת, ולא מבין שאחר מסתכל עליו בדיוק באותה צורה. כלומר, הוא לא אובייקטיבי. אף על פי שמגיל 10 אדם מסוגל להיות בעל חשיבה אובייקטיבית, כלומר שכלית. אז יש לו מגיל 10 עד גיל 20 ללמוד בבית ספר לידידות. כי ידידות אי אפשר ללמוד מתוך חוברת, כמו שאי אפשר ללמוד נגרות מתוך חוברת. אולי יש גם חוברת, אנחנו לא נגד חוברות, אבל צריך לנסות בידיים. נגרות זה מעשי, וגם ידידות זה מעשי. אתה צריך להתנסות בידידות. שיש לך חבר והעלבת אותו, אז ביקשת סליחה או לא ביקשת סליחה, ואתה לומד איך לדרוש ואיך לוותר. לא תמיד צריך לוותר, לא תמיד צריך לדרוש. זה נעשה על ידי רצו ושוב. עשיתי טעות, בסדר, לא אעשה יותר. אולי כן אעשה יותר. אז 2, 3, 4. אני לומד. לפעמים אני טועה, כי אני נכנס לחבר שלי יותר מדי בברידים. ולפעמים אני טועה, כי אני לא מתעניין מספיק. אז אני לומד על ידי גישושים וטעויות. בבחינת אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זה לא בצד התיאורטי של התורה. זה אתה לא צריך להיכשל כדי להבין. אתה יכול להבין מיד, מיד הבנתי מה מברכים על מסטיק. אבל דברים מעשיים שבתורה מגששים. ולכן זה, אי אפשר ללמוד את זה במסגרת לימודים תיאורטיים, אלא כמו נגע שהוא שוליה. אז אתה צריך ללמוד בבית ספר ידידות, ולהיות שוליה בבית ספר ידידות, ולהתחיל בתרגילים יותר פשוטים, שזה חברים. כי נישואין זה כבר תרגיל קשה. גם חברים לא הולך. אז אנחנו כבר לא חברים. בסדר. נפרדים. לפעמים נפרדים, בזעם. לפעמים פשוט. כבר לא מעניינים. בסדר. נשארים, יחסים טובים. וכן הלאה. החברות, הידידות, תרום נישואין, היא מודל גמיש. אני קובע את המינון. כמה אני חבר איתך? אני מספר לך סודות, לא מחבר, מספר לך סודות, לומד איתך חברותה שעתיים, שעה, ארבע שעות, מפסיק חברות, חבר. זה תלוי בי. אבל נישואים זה לא ככה. נישואים זה על כל הקופה, על החיים ועל המוות. זה לא מודל גמיש. הרי חצייך מקודשת לי. לא. אין דבר כזה. היא לא יכולה להיות, או הרי את מקודשת לחצי וכן הלאה וכן הלאה. מתחתנים על כל הקופה. ולכן, אסור לטעות בזה. וצריך להכין לפניכם. נמצאים ולמידים, שמה שעושה ניסויים מאושרים, זה בדיוק מה שעושה יחסים מאושרים. בין אדם לחברו, אבל עם אחריות יותר גדולה, עצימות יותר גדולה, כמו שקוראים לזה בצבא, עצימות נמוכה, עצימות גבוהה. ליק, low intensity conflict, היק, high intensity conflict. אז בין אדם לחברו, זה low intensity. לא אינטנסיטי, הכוונה, פגזים, זהו, זה, מחבלים, זה נקרא, היי, זה מלחמה. אז עם חברו, המתחים הם עצימות נמוכה, על פי רוב. אפשר לדאוג לזה, אבל בין בני זוג, העצימות היא כבר גבוהה. זאת ההכנה. על פי זה מתורצת הקושיה. תמיד למדנים צריכים לומר, יש קושיה, מתורצת הקושיה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא טוב היות אדם לבדו. אז אם לא טוב, אז למה ריבונו של עולם עשה לא טוב? כדי לאחר כך לראות שזה לא טוב, ולעשות טוב. שיעשה ישירות טוב. לא קשיה. בהתחלה זה טוב שיהיה לבדו. אי אפשר להתחתן בגיל 5 או בגיל 10, בימינו. זה טוב להיות לבדו. למה? כדי להכין את עצמו. כי זה בדיוק אותו דבר. כמובן, לא יסכים עם זה הפסיכולוג פרויד. כי הוא טוען שהאושר בנישואין תלוי בהתאמה של מה שעושה את המשיכה המיוחדת, את האהבה המיוחדת בין איש לאשתו. יש בין בני הזוג נטייה רגשית, נפשית, מיוחדת, שאין בין שני אנשים. זאת הנקודה על פי פרויד. אם זה הולך, הכל הולך. אם זה לא הולך, שום דבר לא הולך. לא נכון. זה לא נכון, הדבר הזה. לא אמרנו שזה לא חשוב. לא אמרנו שאיש ואשתו הם סתם כמו שני חברים. אנחנו מודים שיש עוד דברים. אבל אנחנו לא מסכימים שזו הנקודה המכרעת. אנחנו, אבל אז אתה מתעלם מזה? שיש איזה חיבה, וזה משיכה, וזה התלהבות, ואיזה התרגשות מיוחדת. אנחנו מודים. אנחנו רק אומרים שזה לא הביצה, זה התרנגולת. אם בין בני הזוג יהיה, שעוד לא הסברנו מה זה, ידידות אמת, זה יסתדר. אם אין ידידות אמת, זה לא יעזור. זה קיים, זה תוצאה. אמרתי שנישואים מאושרים זה מנגינה שאי אפשר להפסיק, אבל כדאי את זה כן להפסיק. רק אמרתי זה נפסק. אם כן, לא אמרנו שזה לא חשוב רגש עם עוצמה בבני הזוג. לא אמרנו. זה כן חשוב שיהיה רגש. רק אנחנו אומרים שאם הם ידידים טובים, יהיה רגש. והרגש יצמח. ואם הם לא ידידים טובים, גם אם הם יתחתנו עם רגש עצום, הרגש הזה יתפרק. כמבואר באמריקה, שכל ה-75% או 8%, 76% לא זוכר, הם מתרגשים, הם מתחתנים עם נטייה חזקה ורגש חזק, ואנחנו שמחים מאוד על זה. אבל כיוון שהם לא חברים טובים, זה הולך, מתבזבז, נמס, נשחק. מה שנקרא הטרגדיה של שחיקת האהבה הרומנטית. נשחק. כי קודם צריך להיות חברים. כמו שכתוב, הלא היא חברתך, אשת בריתך. כך אומר מלאכי הנביא. שאגב, זה הפסוק המשיק בין עזרא ומלאכי. עזרא זה מלאכי. הוא ראשון של אנשי כנסת הגדולה, חכם, חכמי גדולי, חכמי ישראל, והוא אחרון הנביאים, מלאכי. וזה עזרא שאמר לאנשים לגרש את נשותיהם הגויות. כי זה, זה, זה לא שווה. והם שמעו לו. אז מה יהיה איתי? אשתך, היהודיה, היא חברתך, היא אשת בריתך. אז קודם צריך להיות חברים טובים. חברים מופלאים. מה קורה בין חברים? בין חברים, שתי נקודות העיקריות שרוחסות ביניהם, זה הערכה ואהבה. קודם, הערכה. חברים מעריכים אחד את השני, ומביעים הערכה. כי אדם צריך שיעריך אותו. מה זה שווה? רודף כבוד. תירוץ ראשון, אולי אפשר לבקש מכולם לחבות את המכשירים. לרדוף כבוד זה לא טוב, אבל לרדוף את הכבוד שמגיע לי זה בסדר. העבירה, החיסרון, זה לרדוף כבוד מופרז. אולי אפשר לבקש לחבות את כל המכשירים. זה לרדוף כבוד מופרז. או לרדוף כבוד שלא מגיע לי. כיווי. גם בכיווי הוא מנגן. יש מנגינה בכיווי. מותר על פי הלכה לדרוש את הכבוד שמגיע לי. בא אחד, יורק לי בפנים, למה אתה עושה את זה? זה מבזה אותי. אוהו, רודף כבוד. לא, אני לא רודף כבוד, אבל אני בן אדם, אני רוצה שיתייחסו אליי כאל בן אדם. אבא, הוא רוצה שהילדים יכבדו אותו, וזקן, ומלך, וכן הלאה. אחד הולך עם כל ארוחת צהריים על החולצה. מה זה? זה לא מכובד. אני לא רודף כבוד. אבל זה לא שייך. אתה צריך להתנהג בצורה מכובדת של בן אדם. זה א', הכבוד שמגיע. ב', גם אם נאמר שיש אנשים שגם את הכבוד שמגיע להם, הם לא צריכים. טוב, נו. זה משה רבינו. שיש לו מידת ההשתוות. שווה לו, אם מעריכים אותו, לא מעריכים אותו, לא מזיז לו כלום, לא משפיע עליו כלום, לא משנה לו בכלל, אם מעריכים אותו, לא מעריכים אותו, מבזים אותו, לא מבזים אותו. הרי כל חייו ביזו אותו, משה רבינו. ויביטו אחרי משה. היה יוצא מאוחר מן הבית, היו אומרים, זומם דברים נגדנו. היה יוצא מוקדם, היו אומרים, הוא לא שפוי עם אשתו, היא זרקה אותו מן הבית. היה נראה שמן, עם כל הכסף שלנו שהוא מגלגל, ודאי, היה נראה רזה. אחרי כל הכסף שהוא גנב, סוף סוף נענש. ולא נחו ממנו עד שפרסמו בעם ישראל שהוא נואף ובא על 60 ריבו אשת איש בלבד. ודאי אישה הייתה הולכת להתייעץ אצל משה רבינו, חזרה הביתה, נו איך היה? נו, הוא עזר לי הרבה. עזר לך. הקיצור, אבל משה רבינו לא מזיז לו בכלל. אבל אנחנו לא משה רבינו, וזה כן מזיז לנו. ואדם הוא זקוק להערכה. ילד קטן כבר זקוק להערכה. הילד לקח כוס, הצליח לשים התינוק מזלג בפנים, פרס נובל לכוסות ולמזלגות. אז אדם צריך שיביעו הערכה אמיתית לדברים הטובים שהוא עושה. הערכה גם למידות הטובות. או אפילו סתם הערכה לכל מיני תכונות נפש. מקבל הערכה, הוא מרגיש טוב. אם לא, הוא מרגיש שהוא לא שווה. יש הורים שהם ביקורתיים מאוד. כל כוונותיהם לטוב, אבל מעשיהם לא טובים. כל זמן שהם רואים אצל הילד התנהגות לא נאותה, מיד מאירים לו. לטובתו. זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אבל הילד מסיק מזה שהוא לא שווה. והוא הולך כל החיים עם מסע כבד של דימוי עצמי נמוך, דימוי עצמי שלילי, שהוא הכי רע עלי אדמות. לא. צריך להביע הערכה. כמובן הערכת אמת. לא אם הילד גנב במקולת, יופי, כל הכבוד, איזה כישרון, תספר עוד פעם איך גנבת. אם כן, התחבאתי בקופסת סרדינים וכשלא היה אף אחד, איזה מוכשר, איזה מותג, לא אמרנו את זה. אבל, על דברים טובים. המכונה ביידיש, לפרגן, זה מילה ביידיש. כאילו חסרות מילים בעברית, לומר, לשבח. אבל בסדר, שיהיה ביידיש. מצידי תפרגן ביידיש, העיקר שתפרגן. אז זה המרכיב, אחד משני המרכיבים הראשיים, בין חברים. הבעת הערכה. על כל דבר טוב שרואים אצל השני. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לעשות לו משברך. בארבע מנגינות. והדבר השני, זה אהבה. שאוהבים את החבר. וכמובן, מביעים, צריך להביע. אם אתה לא מביע, איך הוא יכול לדעת? כמו זה הזוג שבא ליועץ. כן, מה הבעיה? אמרה אישה, אנחנו נשואים 20 שנה, והוא אף פעם לא אמר לי, אני אוהב אותך. האשמה חמורה. מה יש לך לומר להגנתך? זה לא נכון. סתם. שלא אמרתי אף פעם. אמרתי פעם אחת, ועל סמך זה התחתנו. מאז לא השתנה. אם היה משתנה, הייתי מודיע שחל שינוי. אבל זה לא כך. אדם צריך להודיע לו שאוהבים אותו. גם ריבונו של עולם מודיע לנו בתורה הרבה פעמים שאוהב אותנו, אוהב אותנו, אוהב אותנו. כל יום אומרים בבוקר, הבוחר במו ישראל באהבה, ובערב, אוהב במו ישראל, אהבה רבה, אהבתנו, אהבת עולם, אהבתנו. זה מחלוקת אשכנזים ספרדים. אם השם אוהב אותנו אהבת עולם, או אהבה רבה. אם אלה יהיו כל המחלוקות בעם ישראל, אם זה נסתדר. וכל הזמן, כל הזמן, חוזרים על זה. וכמובן, לא צריך לומר, אני אוהב אותך, וזהו. לא צריך להסביר למה. אני אוהב אותך כי אתה חמוד. אני אוהב אותך כי עזרת לי. אני אוהב אותך כי בלעדיך אני לבד. וכן הלאה. זה לא קשה. מי שאין לו דמיון יצירתי, כתוב, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה. אני אוהב אותך, כי את, בזכותך אני מרגיש טוב. נכון. ושרוי בלא ברכה, את הברכה שלי. שרוי בלא שמחה, את השמחה שלי. לכן יש רשימה ארוכה שם. למה? כי יש אנשים לא יצירתיים. אז הם יקחו את הדף, איכשהו. וכן הלאה. רשימה. אז אדם זה החברות שאוהבים ומביעים אהבה. לא מספיק להביע בלי לאהוב. זה סתם לא אמיתי. צריך להביע, צריך לאהוב ולהביע. אבל אני לא אוהב. אז יש לך בעיה. אז תאהב. מה זה אז תאהב? מה זה אפשר בכוח לאהוב? זה ידוע. זה קושיה כללית על כל מצוות הלבבות, שהן מצוות שברגש. ואדם אין לו שליטה על הרגש. קושיה, תירוץ. אבל יש לו שליטה על המחשבות שלו. והמחשבות שלו מולידות רגשות. כלומר, מה זאת אומרת? הוא לא אוהב. אין סיבות לאהוב? אין. מה, התחתנת עם מחשף? עם מחשפה? עם מפלצת? עם מפלץ? באמת ככה? אבל פי שיש סיפור כזה. על אחד, אמר לחברו, סדר לי שידוך. אחת מחשפה. אמר לו, למה? כי קראתי שמי שיש לו אישה רעה, יש לו גיהנום פה, אז יש לו גן עדן שם. מה אכפת לי פה? העיקר שם. אתה בטוח? אז אתה בטוח? כן, טוב. חבר ביקש. סידר לו שידוך עם המרשעת של הכפר. אחרי חודשיים אומר, מה עשית לי? אישה טובה. כל מה שלי מבקש, היא נותנת לי, היא מחייכת, היא עוזרת. אני מבטיח לך שחקרתי ובדקתי, אבל תראה את התוצאות. לא יודע, תשאל אותה. אז הוא שאל אותה. ביקשתי שידוך את המרשעת של הכפר. נכון, רצית את המרשעת, כדי שיהיה לך גן עדן. לא! זה לא היה, זה סתם סיפור. לא, לא. אז, אבל כיוון שזה רק סיפור וזה לא היה, זה לא יכול להיות שאין אצל השני דברים מרובים הראויים לאהבה. אז חושבים על הדברים האלה, אוהבים. מדובר פה באהבה שכלית, לא אהבה רגשית. יש דבר כזה. יש אהבה שכלית, יש אהבה רגשית. עיין בריחות בספר התניה, שדן בזה לאורך ולרוחב, כלפי אהבת השם. אהבת השם שכלית, אהבת השם רגשית, יש טיפוסים שכליים, יש טיפוסים רגשיים, יש טיפוסים לא זה ולא זה, אבל פה מדובר באהבה שכלית. הוא חושב על הדברים הטובים שיש, אז הוא אוהב. והוא גם אומר את הדברים, כי הוא איש אמת. אחר כך זה גם יוליד אהבה רגשית. או, כמו בחוגים שלנו, שלא מתחתנים בלי אהבה רגשית, המכונה אהבה רומנטית, ככה לא מתחתנים. נדיר. גם אצל החרדים לא מתחתנים בלי אהבה רגשית. חוץ מחלקים מסוימים שעדיין לא מקפידים, חוגים ומאשרים וכולו, שלא מקפידים שתהיה אהבה רומנטית. זה בחור טוב, בחורה טובה, זה מזל טוב. זה נדיר, אבל יש. פחות חוסכים את משבר שריקת האהבה הרומנטית. כי לא היה. אז אין מה להישחק. חוסכים, ולפעמים היא צומחת אחר כך. אז כאשר אתה חושב מחשבות של אהבה שכלית, זה מוליד אהבה רגשית, ועל כל פנים זה מונע שחיקת האהבה הרגשית, האהבה הרומנטית, ההתחלתית. זה, אלה הם היחסים העיקריים בין אדם לחברו. הערכה ואהבה. וכמובן, סתם גם טובות. עוזר לו, נותן לו כסף, מלווה לו. חברו יודע שאם הוא במצוקה, הוא לא לבד. יש לו תמיד חבר. הוא יודע שחברו לא יעזוב. פעם היה אדם אחד שהכרנו, תדהימה, הוא נעצר על סחר בסמים. אמרתי, אף אחד לא עוזב אותו, אף אחד לא מפנה לו את הגב. זה לא יכול להיות שקודם היה חבר שלנו, עכשיו הוא לא חבר. אז הוא אף פעם לא היה חבר, אם זה ככה. הוא חבר שלנו גם בבית הסוהר. אחר כך התברר, הוא היה ערב לחבר שלקח הלוואה גדולה מהעולם האפור, ופשט את הרגל, ברח לחוץ לארץ, חברו. באו העולם האפור, אמרו לו, מה עם ההלוואה? אין לי, אין לך. נכון, זה יהיה עצוב, אם ביתך לא תחזור הביתה מבית הספר. אז מה אני צריך לעשות? בלדרות סמים. היה סוכן סמוי, עצרו. אבל זה לא קשור. אפילו אם הוא היה סתם רשע. אבל זה חבר או לא חבר? אז חבר, הוא תמיד נשאר חבר. גם אם הוא פושע, גם אם הוא נופל, וגם וגם. כי זה אהבה שאינה תלויה בדבר. וחבר הוא צריך לדעת שיהיה מה שיהיה, יש לו על מה לסמוך. וחברו יעזור לו. זה הצד המעשי של החברות. מעשי, שכלי, או קודם, אצל הילד, זה קודם מעשי, תינוק. מניקים. מניקים, רוחצים, מטפלים. אחר כך, אהבה. מנשקים אותו, מחבקים אותו, ומחייכים לו, מימין לשמאל, משמאל לימין, מבוקר עד ערב. ואחר כך, הערכה. כשהתינוק עושה דברים, אומרים לו, יופי מה שעשית, כל הכבוד, וזה וזה. כמובן, הכל אמת. צרכים מעשיים, מעשי, אהבה, הערכה. וזאת החברות שמורכבת מאלה שלושה. ושלושת אלה הם צריכים להופיע בין בני הזוג ביתר שאת. ודאי ביתר שאת. כי אין להם תחליף. אם החבר הזה לא עוזר לי, אני מאוד מוחזב. אבל יש לי חבר אחר, ברוך השם. ואם החבר הזה לא אוהב אותי, אז יש לי חבר אחר. חברים, אפשר להחליף. אבל בן זוג לא מחליפי. אמנם מותר להתגרש, אבל לא מתחתנים בשביל זה. זה פתרון בדלת ברירה. זה הרי את מקודשת לי. יש קושי במילים האלה, אומרים התוספות בהתחלת מסכת קידושין. כי פירוש המילה מקודשת בתורה זה הקדש. מה זה הקדש? אסור. כלומר, הרי את מקודשת לי, הרי את אסורה לי. לא הולך. אז התוספות מציעים שני פירושים. הרי את מקודשת, הרי את אסורה כמו הקדש, לכל העולם לי, בשביל לי, בשביל עיניי היפות, הסכמת להיאסר על כל העולם. כי לפני שהתחתנתי איתי, יכולתי להתחתן עם מיליון אנשים. עכשיו, ויתרת על כולם בשביל לי. הרי את אסורה לכל העולם למעני. אין לה עכשיו על מישהו אחר להיסמך. פירוש שני, מקודשת, הפירוש הראשון שומר את המילה מקודשת במובנה המקורי, רק נכנס לסיבוך תחבירי. הפירוש השני אין לו סיבוך תחבירי, אבל הוא מוציא את המילה מקודשת ממובנה הרגיל, מקומשת, הכוונה מחוברת, מזומנת, אנחנו יחד. אז יוצא שבנישואין יש שני מרכיבים. מרכיב אחד, אנחנו יחד. מרכיב שני, אף אחד לא נמצא בקשר עם מישהו אחר. אין מישהו אחר. כמו שאמר אדם הראשון לאשתו. זה כמובן בספר הזוהר. כל הנשים שבעולם הם לעומתך כופות. כופות. כי עכשיו אין אחרת. יש רק היא. וגם בכיוון השני, אותו דבר. יש רק הוא. אין מישהו אחר. מצד אחד זה טוב, אוהבים, מחוברים. מצד שני, הכוונה שעכשיו הכל ממוקד ומרוכז בין שני אלה. זאת האחריות העצומה שיש בנישואין. כלומר, עכשיו יש לך חבר שאין לו חבר אחר. אין לו חבר אחר לנישואין. זה לא אומר שבגלל שהתחתנתי אסור לדבר עם החבר שלי מהסניף. כן, אבל במובן הזה אין לי. וגם במובנים אחרים. אני מקוטב, קוף, תת, כותב, אני מקוטב יחד איתו. כלומר, זה חברות בריבוע. כך אומר האריזל, שהפסוק, ואהבת לך כמוך, זה בין בני הזוג. בעיקר, גם אחרים, בעיקר. ואמרו הפוסקים, הוא צודק, האריזל, ודאי שהוא צודק. אני אירחה קודמים. עד שעושה טובות לכל כדור הארץ, תעשה למדינה שלך, לעיר שלך, לשכונה שלך, משפחה שלך, לבן זוג שלך. הוא קודם לכולם בחברות. הוא השיא של ואהבת לך כמוך. הפסוק ואהבת לך כמוך מופיע כמה פעמים בגמרא בהקשרים שונים. הרוב זה הניסוי. אם כן, זה חברות עמוקה. אחרי החברות העמוקה הזאת, ובשלושת הרבדים, מעשי, רגשי, הערכה וכבוד, מזה זורמים דברים אחרים. זורמים רגשות, זורמים כל העניינים המיוחדים בין איש לאשתו, הקרובים, האינטימיים, בוודאי. אבל הם תוצאה. זה לא פה פותרים את הבעיה. היה זוג אחד, שבא, חתן אחד, בא, לרבינו, הרב ציודה, אמר, לא נעים, מה קרה? התחתנתי, ופתאום מתברר שכל חודש, חצי חודש, את לחבק, חצי חודש, את לרחוק מחבק. נו, אז מה הבעיה? את לרחוק מחבק. אמר לו, תראה מה כתוב בסידור. אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. לא כתוב להתחבק. זה העיקר. אהבה ואחווה ושלום ורעות. אחר כך ודאי מתחבקים. אבל זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל מן העזרה. צריך לעזור לשני. אדם שלומד תורה, תורה זה תופס המון המון כוח וזמן. אומרים חז"ל, לא דחוף, אל תתחתן. אבל צריך להתחתן בגיל 18? 20, מגיע לגיל 20 ולא נעשה אישה. אל תמהר. תלמד, תלמד. למדתי כבר. עוד. גמרתי את הכל. עוד, עוד, עוד. תלמד, תלמד. כי צריך להתמסר יומם ולילה. היו ישיבות שהתחתנו בגיל מאוד מאוחר. אמרו שבישיבת מיר התחתנו, היו מתחתנים בגיל 40. אחד התחתן בגיל 40, סיפר לחבר'ה אחרי השיבה, ימי המשתה, אתם יודעים חבר'ה, להתחתן זה ממש כיף. לא הייתי יודע. הייתי מתחתן בגיל 38. לא הייתי מחכה כל כך. היו מחכים הרבה זמן. עכשיו לא מחכים כל כך הרבה זמן. אבל לא, 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 לא למהר. יחכו אחד השני. כדכתיב, אחכה לך, ישיר כזה. ואם הוא לא יחכה, לא צריכים אותו. אבל אחרי שאדם מתחתן, החשבון מתהפך. כי תמיד העוסק במצווה פטור מן המצווה. אני עוסק במצווה א', אני לא יכול לעסוק במצווה ב'. אני מדבר עם ראובן, והשימון, סליחה, אני מדבר עם ראובן. אני בטלפון עם ראובן, דרינק שמחה ממתינה משימון, סליחה ראובן דבר שימון. נשאר עם מכשיר ביד, מה זה? עכשיו אני מדבר עם ראובן. מה באמצע שימון? עוסק במצווה, פטור מן המצווה. עכשיו אני עוסק בלימוד תורה, אני פטור מן המצווה להתחתן. רגע, הפסקת לימוד תורה והתחלת להתחתן, עכשיו אתה עסוק במצווה להתחתן, ואתה פטור מן המצווה ללמוד. וכמה זמן אני במצווה להתחתן? עד 120. מה, אז אני לא אלמד 120 שנה? עדיין תלמד, תלמד. אבל עכשיו אתה עסוק במצווה הזאת. אתה לא יכול לא לתת מה שצריך בטענה שאתה לומד. פעם היו זמנים, אדם היה מתחתן, ולא היה צריך להתעסק. איש. כלומר, האיש הזה התחתן. אמר לו אשתו, מוישה, שב תלמד, אני אטפל בכל. טוב, היה רק מגיע שבת וזה... יום אחד דופקת לו אשתו בישיבה, מוישה, כן, הבת שלנו הגיעה לגיל 19, היא מתחתנת, יופי, היום, עוד רבע שעה, בוא לחתונה, הבאתי לך מעיל חדש, בוא מוישה, לובש את המעיל, נתקעת לו היד בשרבול, צער גידול בנות, צער גידול, עכשיו זה לא כך, מסיבות שלא יפרט. אז אדם הוא מתחתן. איש, אישה, כל אחד צריך לעזור לשני. אדם, החיים מסובכים וקשים, צריך לעזור. לעזור הכוונה שאני צריך עזרה, השני הוא פה, מוכן, תמיד, לפקודה תמיד, אנחנו תמיד, אנו, הוא פה. והדבר השני, צריך להביע הערכה. בלי הערכה, אדם הוא מת. זה מה שקרה לחוני המעגל. שישן 70 שנה, התעורר, היה אומר, אני חוני המעגל, כן, כן. אתה חוני המעגל. ואני נפוליאון, כן, כן, כן. לא. היה בא לבית המדרש. היו דנים. אנשים היו אומרים, זה, 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 זה נושא עמוק, שחוני המעגל לימד עליו דברים וזה. אז הוא אמר, הנה, הנה, זה, זה. שכוח, באמת, זה מה שאמר חוני המעגל. מי אתה, אגב? חוני המעגל, כן, כן, כן. ואני בן גוריון. נפוליאון, בן גוריון. זה, דבר כחול לבן. בן גוריון. כן, כן, כן. בסוף הוא מת. לא היו לו חברים. לא היו לו חברים שהעריכו אותו כהערכה שמגיע לו. הוא מ-70 שנה קודם, דור גדול. עכשיו אין כאלה. הוא מת. אם אדם לא מביא לו הערכה, הוא מת. הבעיה הזאת היא הרבה... יש אנשים... גברים, הם לא מצליחים בעבודה. לא מצליחים. לפעמים אין להם עבודה. עכשיו מצב קשה בארץ. בארץ. בעולם מצב קשה. בארץ יותר טוב מן העולם, אבל עדיין קשה. אין לו עבודה. או יש לו עבודה, והוא לא מצליח בעבודה, הוא לא מוערך בעבודה. השוק הוא שוק קשה. בסדר, אבל זה עוד לא מה שעושה את האדם. איך קוראים לזה? מסכת פסחים, נון. יש אדם, הוא מת, בחו הרבה. אחרי שהוא מת, הוא התעורר. אמר לו אביו, חשבתי שהיית מת. תשובה, הייתי באמת מת. נס. אז תספר מה ראית שם. היית מת לדעת. וכן, מה שראיתי שם, זה עולם הפוך. עליונים למטה, תחתונים למעלה. כלומר, מישהו פה חשוב מבחינה סוציו-אקונומית, ככה קוראים לזה, שם הוא אפס. ומישהו פה אפס מבחינה סוציו-אקונומית, למדתי ביטוי, שם הוא חשוב. כי פה אדם מוערך ואורך סוציו-אקונומי. אבל זה לא אמת. יכול להיות אדם מעמד סוציו-אקונומי גבוה, הוא סתם זבל. יכול להיות אדם מעמד סוציו-אקונומי נמוך, והוא נשמה תורה. אבל העולם הוא אלמא דשיקרא. העולם הוא עולם התמורות של עבד כי ימלוך, ושפחה כי תירש גבירתה. ועל זה תרגז הארץ. אבל בבית צריך להעריך אותו הערכה אמיתית. כי ערכו של האדם זה לאו דווקא הסוציו-אקונומי. וגם אישה לפעמים יש לה הרגשה שהיא לא עושה כלום. כי יש לה 14 ילדים על הידיים. וכל אז יום היא מבשלת ומחבסת ומטפלת וזה. מה שלומך, ג'וני? ברוך השם. מה אשתך עושה? אשתי? כלום. כלום. הרי היא לא עובדת. היא עובדת, אשתך? לא. היא לא עובדת. זה נקרא לא עובדת. היא עובדת 14 משרות ביום. זה נקרא לא עובדת. בשלוש משמרות. מדי היא עובדת. אבל היא לא מרגישה. אז צריך להביא ערכה. הערכה על הבית, והערכה על הילד, והערכה על כל מאמץ של כל רגע. שזה מסכת ארוכה, ארוגה באלף, ארוגה במאמצים, גם ארוגה בעין, של הרבה צמחים שצומחים. אז צריך להביא הערכה. צריך להתרגל לזה. וגם אהבה. אדם מגיע הביתה, איפה את, אשתי? פה, מה קרה? כלום. אני אוהב אותך. עזוב שטויות. לא, 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 אני אוהב. ומתעניין, ושואל, מה היה היום? מה עשית? מה קרה? מתעניין. זה הדבר הראשון. אפשר לעזור, אפשר לעשות משהו. שמה יאמר אדם, תראה, תראה, זה יפה מאוד, מה שאתה אומר. זה צריך להביע ערכה, צריך להביע אהבה, זה לא אני. זה לא אתה, לא. אז מהיום זה יהיה אתה. זה הכל. הנני לא דייך, שמהיום זה יהיה אתה. כן, אבל זה מלאכותי. ואיפה כתוב? שלא עושים מלאכותי. תמיד הדתיים שמתווכחים אומרים, איפה זה כתוב, איפה זה כתוב, איפה זה כתוב. איפה כתוב שלא עושים דבר מלאכותי? הטייפ הזה הוא מלאכותי, המיקרופון מלאכותי, המשקפיים מלאכותיות, החולצה מלאכותית. אני לא הולך עם עלי תאנה. והשעון הזה מלאכותי, והגומי, אפילו הגומי הזה, הכתום הוא מלאכותי, והכיפה מלאכותית. אז איפה כתוב לא מלאכותי? אני לא מבין. המצאה חדשה. מה, אתה ממפלגת הירוקים? אוכל עשב בשדה וישן על הדשא? ולבוש באגוסקוקוס גדול עם שלייקס, אני לא מבין. אז הכל מלאכות, הכל, שום דבר לא, רק טבעי, טבעי, טבעי. אז היא המלאכותי. אז מה? המלאכותי עם הזמן יהפוך לטבעי. אגב, הבן אדם הזה, שהוא לא יודע להביע ערכה לבן זוגו, לבת זוגו, אבל ביקורת, או, בזה הוא אשף. גם אשף, גם אשף. ממש מחבל. מביע ביקורת ומאיר הערות כל הזמן. איפה כתוב שצריך להעיר הערות? כתוב, הוכח, תוכיח את עמיתך. עזוב, עזוב את המצווה הזאת. אבל זה מצווה גדולה מאוד, עניין גדולה מאוד. עזוב את המצווה. הרי כתוב שאת המצווה הזאת מקיימים בתנאי שלא פוגעים בשני. זה, בשביל זה מקיים את המצווה. אני לא מדבר שאדם פגע בי, אז אני אומר לו, אתה יודע, אתה מרביץ לי, זה כואב לי. העלבת אותי. בסדר? אז העלבתי אותך, אני דואג לעצמי. מותר לי דואג לעצמי. אבל, אתה רוצה לתקן את השני? תעשה טובה. אל תתקן את השני. אל תתקן. אל תתקן אף אחד. אז מה יהיה איתם? זה בשביל הרבנים. אם אתה תתקן את כולם, לא יהיה פרנסה לרבנים. וגם אמרתי קודם, השוק קשה. אז תן לרבנים לתקן. היה אחד שאהב לתקן אחרים, אמרו עליו, שכשיבוא אליהו הנביא, שיחזיר כולם בתשובה, יהיה לו משבר. כי לא יהיה לו מה לעשות. לכן, תעשה טובה. אל תתקן אחרים. אל תטיף מוסר לאחרים. ובמיוחד, אל תטיף מוסר לבן הזוג. אל תאיר לו הערות. אל תאיר. אל תאיר. הוא צריך מקום. גם לילדים אל תאיר הערות. אבל הילד הזה משך את הווילון, הפיל את הברווז, ושבלה את הסבון. יודע, יודע, יודע. עזוב אותו. אבל הוא צריך הערות להתחנך. הוא מקבל מספיק בבית הספר. מקבל מספיק עם החברים. תן לו חוף מבטחים, איפה הוא יכול לחיות בשקט. ולא מהירים לו הערות, הוא צריך להוריד טריס כדי להיות אטום. וגם בני הזוג, אל תאיר הערות. עזוב את המצווה הזאת. עיין מסילת ישרים פרק כף משקל החסידות. להוכיח את חברו, זה בחסידות. אתה לא חסיד. לכן עזוב. יש הרבה תנאים למידת חסידות. קודם תעשה מה שחייבים. גם בן אדם לחברו. אל תאיר הערות כל הזמן לחבר שלך. הוא כבר לא יהיה חבר שלך. זה בלתי נסבל, הדבר הזה. לכן אל תתקן את השני, ותכבד את השני, ותחזק את השני, ותאהב את השני, ותן תשומת לב לשני. תשומת לב, מה קרה פה, מה היה שם. אמרתי, אמא, תגיד לאשתך, הסמלה שלך יפה. נהיה שטויות. זה לא שטויות. תגיד שהיא יפה והיא מתאימה. אבל אשתי היא בת 64. גם ב-65 תגיד את זה. תגיד. תשומת לב. ולכבד. ולא להעיר. ולראות את התכונות. להעיר? אתה נורא אוהב להעיר. תעיר על התכונות הטובות. וכן הלאה. כל אלה הם תכונות ואל תהיה קמצן. למה בזבזת כסף על זה ועל זה ועל זה? מדי אסור לבזבז כסף, אין לנו כסף. אבל אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים. אפילו יעקב אבינו ננזף על זה. כי רחל אמרה לו, הבה לי בנים אם לא מתה אנוכי. אז הוא ענה, התחת אלוהים אני. אמר לו השם, ככה עונים את המעוקות. אבל זה נכון מה שהוא אמר. זה נכון, אבל זה לא יצטרך לומר את זה. אז מה הוא יגיד? שיגיד, נכון, באמת אני מצטער. זה ודאי קשה לך. אני אתפלל. אני כל יום אתפלל. גם ליבי נשבר מזה. למה הוא ענה ככה? ואפילו יעקב אבינו, קדוש ישראל, הקדוש ברוך הוא נזף בו. הוא לא היה צריך לענות ככה. וכל הדברים האלה הם טובים בין אדם לחברו. קל וחומר בין איש לאשתו. צריך לדבר עם השני. במה שמעניין את השני. בא אחד אל הרב ציודה. כן, מה? אני נוסע מחר לחוץ לארץ להשתתף בתחרות מכוניות מרוץ. הרב ציודה, הוא לא יודע אפילו מה זה מכונית מרוץ. הוא שואל אותו, איך נוסעים? שואל אותו. כי זה עולמו, מכוניות מרוץ. אז הוא מתעניין. זה מה שחשוב לו. אז אתה צריך להתעניין. מה שחשוב לשני. לא מה שחשוב לך. צריך לדבר, לשוחח. אגב, פעם סיפרתי, אפילו כתבתי. היו מתמטיקאים באמריקה. החליטו לעשות מחקר מתמטי על ניסויים מאושרים. הכל מדוד במספרים. על פי קריטריונים, קבעו מספר קריטריונים בהתנהגות בין בני הזוג, עקבו אחריהם, לא יודע כמה, 7 שנים, וניבאו מראש, הניסויים האלה יחזיקו, אלה יתגרשו, ואלה יהיה צולע. וזה היה נכון, לא זוכר בכמה, ב-90%. 90%. בסטטיסטיקה של פסיכולוגים, זה נס. אין דבר כזה. והקריטריונים שלהם, אמות המידה שלהם, היו פשוטות. היו נוגעות למה שדיברנו. החברות. אתה מקשיב לשני, או אתה משדר לו, קצר דבריך, קצר. או אתה מתעניין, אתה מקשיב, אתה מעריך. שחלק גדול זה מילים, ויש גם מעשים. זה מה שקובע. בני זוג לא מתגרשים בגלל טרגדיות נוראות. מה זה טרגדיה נוראה? אחד דתי, השני נעשה לו דתי. או שניהם היו לא דתיים, אחד נעשה דתי. זה מרחק עצום. לא. זה לא גורם לגירושי. אבל איך הם מסתדרים? אחד מחלל שבת, אחד לא מסתדרים. אחד מסתכל תמילי אבד שבת, מסתדרים. אני מכיר הרבה כאלה. מסתדרים. אבל בי, שזה דבר נורא. ולפעמים דברים נוראים, ילד חולה, ולא יודע, אסונות. או פתאום הבעל נתפס ונזרק לבית הסוהר, כי הוא גנב ולא יודע מה. זה לא מפרק נישואין. מה שמפרק נישואין זה זה. שהם לא חברים טובים. כל הגירושין לא חברים טובים. אז השם עשה לנו חסד, כמו שאמרנו, בית ספר, לחברות. יש שעוקפים את בית הספר לחברות. כי אנחנו מדברים כל הזמן על חברות בין בני אותו המין. יש שעוקפים ועושים חברות בין בני שני המינים. זה מרשם בטוח להרוס את הנישואים. כי זה לא חברות אמיתית. זה סתם כיף. אחר כך מתחתנים, זה גם כיף, אבל זה כבר חובות. שלוש סוגי החובות. מה, אני פרייר? קודם היה לי זה, בלי החובות. עכשיו יש לי חובות, לא צריך. מתגרש. זה הרקע לגירושי. כי קודם היה קשר. ככה זה הדגם באמריקה. קשר בין שני אנשים, כי נעים. לא מעריכים, גם לא דווקא מביעים אהבה, גם לא עוזרים, אלא החוויה. אנחנו לא נגד החוויה, אנחנו בעד החוויה. החוויה זה מנה אחרונה. אחרי האוכל יש גלידה, אבל הם רק אכלו גלידה. אז הם לא מסוגלים לאכול לחם עם משהו. משל עם הדבר דומה לאדם מסומם. מפסיק להיות מסומם, גמרנו. החיים שלו אפורים. גם מי שמתנזר מהקשבה מתמדת למוסיקה מודרנית, רוק, כבד וכן הלאה. אנשים הולכים עם אוזניות כל היום. כל הזמן עם אוזניות. בסוף הוא אומר, די נו, מפסיק. רואים על העיניים שלו. יש לו אותו מבט קבוי של מי שהתנזר מסמים. קודם הוא ראה עולם צבעוני, עכשיו הוא רואה עולם שחור לבן. כי זה גם סוג של התמכרות. התמכרות סמים, התמכרות מוסיקה סוחפת כזאת, וגם התמכרות לחוויות רומנטיות. וכבר הוא לא יכול לטעום את החברות. הוא לא יכול. אלה שרק יודעים מן החוויה הרומנטית, אפילו אולי לא מאמינים שיש חברות. יש באמריקה בית כנסת רפורמי של הומוסקסואלים, שנקרא משכן דוד ויונתן. כלומר, ואתם לא מאמינים שיכולה להיות סתם חברות בין שני אנשים? לא מאמינים בזה? חברים. יש חברים. זה קיים בעולם. ודוד ויונתן הם היו חברים. והקריבו אחד בשביל השני, והסתכנו אחד בשביל השני. הם היו חברים. אתם לא מאמינים שיש דבר כזה, חברים? עד כדי כך ירדת. אז, כיוון, זה הכביש העוקף. אתה לא לומד בבית ספר לחברות. אתה רוצה חוויות. יש אחד פילוסוף אקזיסטנציאליסט דני קירקגור, כתב ספר יומנו של מפתה, לא יודע אם הוא תורגם לעברית. המפתה זה לא שהוא אוהב את בת זוגו, הוא אוהב את חוויית ההתאהבות. החוויה הולכת, הולכת, תופסת, עוצמה, מתעצמת, מתגדלת, מגיעה לסיים, סוחבים, אדירים. אחר כך, שוקעת, 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 מת, נקסט. לכן המפתה לעולם לא יתרתה. קרוב לוודאי שהוא כותב גם על עצמו, כי זה מה שקרה לו, שלא יצליח להתרתה. כי הוא חייב חוויית ההתאהבות. אנחנו לא נגד החוויה הזאת. אז מה שיהיה, אבל קודם צריך חברות. חברות אמת. שכאמור, אדם לומד עם חבריו. לכן, התורה לא כתבה. התורה, הנביאים, החכמים, לא כתבו ספר על נישואים מאושרים. כתבו ספר על יחסים מאושרים בין אדם לחברו. וכמובן, מי שיצליח לבנות נישואים מאושרים בין איש לאשתו, קל וחומר שיהיו לו קשרים טובים עם כל הבריות. כי יש בכלל 200 מנה. אם את הדבר הקשה הזה הוא הצליח, אז גם דברים יותר פשוטים הוא יצליח. וגם יצליח אהבה בינו ובין ריבונו של עולם. כי לאהוב את ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הוא רחוק. איפה בית ספר לחברות עם ריבונו של עולם? רש"י מסביר. ואהבת לרעך כמוך, זה הקדוש ברוך הוא. יום אחד ברדיו בחורה אמרה, תראה, אני תמיד באולפנה עזרתי לחברות, בלי חשבון, אז עזרתי לשיעורי בית, אף על פי שאני הפסדתי, לא היה אכפת לי. הרבה פעמים חברות לא החזירו לי מה שאני עזרתי להם, אבל לא אכפת לי. הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, גם פה אותו דבר, אחרי זה מקצוע אידיאליסטי, ואני עוזר לבנות אחרות ויש שלא רוצות לעזור. מה זה פה? אמרתי, מה אכפת לך? ריבונו של עולם, הוא מעריך אותך, הוא אוהב אותך. אבל אומרו לי שאני פריירית, בעיני הקדוש ברוך הוא את לא פריירית. היא אמרה, טוב, אז זהו, הקדוש ברוך הוא החבר שלי. אמרתי, כן. כך נבלתי מהביטוי. אז מיד אמרתי, רש"י אומר את זה 3 פעמים. רש"י מותר לו לומר. ואהבת לך כמוך. כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל איך אדם לומד את זה? מבשרי אחזה אלוקה. יש אנשים כועסים על הקדוש ברוך הוא. הם גם כועסים על אנשים. אז אדם לומד להיות חבר של אנשים, להיות חבר של בן הזוג, בת הזוג. אז מי הוא הזוג גם אוהב את ריבונו של עולם. עיין, ספר ראשית חוכמה של רבי אליהו דיוידס. פרק, אולי דלת בסוף. מעשה בבן אדם פשוט. שלח לרחוב וראה את הנסיכה יוצאת לרחוב מבית המרחץ. כולה פומפונירת, כולה כזאת, עם בגדים יפים. הוא ראה, נדהם, אמר, רע, מתי זאת תהיה שלי? אבל לרוע מזלו היא שמעה מה שהוא אמר. היא אמרה לו, בבית הקברות. כלומר, מה? היא נסיכה, תתחתן עם אחד מהפרולטריון הנמוך. רק בבית הקברות, כולם שווים במעווה האדמה. טוב, אבל הוא הסתנבר, חשב, לא נעים לה, ניפגש איתו, שידוך. ככה, מה יגידו? בבית הקברות אין אף אחד. הלך לבית הקברות. חיכה. חיכה, חיכה. שלא תתאכזבו. מראש אני אומר, היא לא באה. וכן, הוא מחכה בבית הקברות. לא משעמם. כשהיא תבוא, הוא יגיד לה ככה, היא תגיד לו ככה, סדרה איזה שולחן, איזה כיסא, על השולחן שתי נקניקיות, לא משנה. וקנה צ'יפס אצל ז'וז'ו בפינה, והוא מחכה, הוא לא משתמם, הוא מדמיין אותה בעיני רוחו. אבל ימים עוברים, הוא כבר לא זוכר איך נראית. איזו דמות מאורפלת כזאת, אחר כך גם זה הוא שכח. כזה דמות, יופי, תואר, קדושה, אידיאלי לזה, והתאהב בריבונו של עולם. וכמובן, מאותו רגע לא אכפת לו מנסיכה, לא אכפת לו כלום, עשה לו שם בקתה, היה לומד תורה כל היום, מסתכל בווידאו דברים ממכון מאיר, וכל מי שהיה עובר שם, היה מזמין אותו, לומד איתו וכו'. אומר רבי אליהו דיווידס, שהיה חי לפני 400 שנה, 500 שנה בצפת, שמינה מורגש, חושי, מעשי, יגיע אל המושכל, שכלי, מופשט, אל ריבונו של עולם. הנתיב שמוביל את האדם אל ריבונו של עולם, הוא עובר דרך החברים. וגם מעל זה עובר דרך בן זוג בת זוג. כי ריבונו של עולם הוא בן זוג שלנו. אומר הרמב״ם, כל שיר השירים משל לדבר הזה. הנמשל זה בין כנסת ישראל לריבונו של עולם. המשל זה בין איש לאשתו. אבל גם המשל הוא נכון. אם המשל הוא לא נכון, אז אני נמשל, אין לו על מה לסמוך. אני לא אמרתי שתחזור הביתה ותגיד לאשתך, אשתי, אפך כמגדל השן. איך זה המשך? מה? איך? לא, לא, מגדל השן, צווארך כמגדל השן. צופה פני דמאסק. תלך אתה לדמאסק, ואל תבקר. צופה פני דמאסק. זה אף כזה ארוך שפיץ. צופה פני דמאסק. מה זה? אז טוב, לא אמרנו את זה בדיוק לומר, זה כל מילה וזה שם. אלא כמו שאומרים, בכללי, בכללי. בכללי, זה שינייך כעדר הרחלים, העולים מן הרחצה. כנראה אחרי צרצח שיניים. שקולה אין בהם. וכן הלאה. לא, לא, לא אמרתי לדבר כך. אבל אנחנו מבינים, שזה אותו נושא. כי באמת אפשר לשאול שאלה. ריבונו של עולם לא היה לו רעיון אחר, אלא לסדר נישואין בעולם. שזה, איך אומרים החבר'ה, זה בסה לפעמים. לא. ככה רוצה ריבונו של עולם. והוא רוצה שכן יהיו נישואים מאושרים. וזה לא רק הפתח הגדול, לא רק שזה עונג גדול, לא רק שזה כוח גדול לאדם, אלא זה גם עבודת האדם על עצמו. יש אנשים עוברים בין הטיפות, הם לא אנשים טובים. אולי הם לא יודעים שהם לא אנשים טובים. הם לא יודעים שהם אגואיסטים, הם לא יודעים. שוגיקים. אבל כשאדם מתחתן, הוא לא יכול לקוף את זה. הוא חייב להתייצב מול עצמו, ולתקן מידותיו, ולתקן מעשיו. אחרת זה יעלה על סרטון. זה המבחן. העושר בנישואין הוא המבחן של מדרגתו של האדם. והוא גם הפתח הגדול, שאדם יתקן מידותיו, ויתקרב מתוך כך אל ריבונו של עולם. טוב. אז כן, יש לו שאלה. עוד פעם? לא, כן. לא הבנתי כלום. עוד פעם? הציבור עוד לא הגיע לנישואין. איך להתרתן או איך להגיע לנישואין מאושרים? מה? ניסוי מאושרים, אז זה מה שדיברנו. כלומר, חברות. פה יש פנימיה, יש חברים, עם פנימיה, בלי פנימיה. אתה שואל איך, איך למצוא, מה? איך מתחתנים? צריך למצוא, בשביל זה יש חברים. בשביל זה יש חברים. כלומר, כל בן אדם שהוא נשוי, כל זוג נשוי, חייב לעשות שני שידוכים. זה לא הרבה. יש בארץ 600,000 רווקים, רווקות. יותר רווקים מרווקות. כלומר, 300,000 חתונות, ופתרנו את הבעיה. כמה יש אנשים נשואים? מיליון, נכון? כל זוג, חצי, שליש חתונה. טוב, אבל אני מחמיר. עם 150,000 זוגות, כל זוג שתי חתונות, פתרת את כל הבעיה. לכן כל אחד לוקח על עצמו שתי חתונות. זה לא הרבה, אבל זה כן הרבה. כי צריך לדבר, לשוחח, למצוא, לחפץ. מי שזה קל לו, קשה לו, יקח חתונות פשוטות. בחור טוב, זה, בחורה טובה, זה. מי שמלא אומץ וגבורה, יתמודד עם מקרים יותר קשים. קשים מצד הגיל, קשים מצד העבר, מצד המגבלות, זה הכל. לכן, כל מי שנשוי, הרי הוא מאושר. אתה מאושר, תעזור לאחרים. תעשה שתי חתונות. אם אתה לא עושה, אני אורג אותך. זה הכל. זה לא איום, זה רק מסירת מידה. אבל זה הפתרון. תראה, וגם אם אתה רווק, אתה יכול לעזור לחבר. לא תגיד לחבר, כל זמן שאני לא אתחתן, אתה תתפגר. לא ככה בין חברים. זהו. כי אדם לא תמיד קל לו למצוא לעצמו. אמנם זה מה שאביגיל עשתה, ואמרה לדוד המלך, וזכרת את אמתך. כלומר, אנא, לקחת לתשומת לבך, שנבל הכרמלי עוד מעט הוא ימות, ואני מעוניינת בך. תודה רבה. בשביל זה, צריך הרבה אומץ, אבל בי שהייתה לה ענבה גדולה מאוד, היה לה אומץ. אבל רוב האנשים אין להם אומץ כזה. לכן, בשביל זה, יש חברים. שאלה אחרונה, איך אפשר ללמוד על החברות עם המין השני? אם קודם כל, מונעים מגעים עם המין הראשון, הרי שני המינים הם שונים אחד מהשני. אם קודם כל מנסים עם המין הראשון, הרי שני המינים הם שונים אחד מהשני. תשובה. זה ספר מסילת ישרים. הרבה מדרגות. כל מדרגה מושיטה לך את המפתח למדרגה הבאה. אם אתה תדע לבנות יחסים טובים עם בני המין שלך, אז אתה מובטח 100% שכשתתרתן זה ילך. כי צריך לדעת, גם אנשים בני אותו המין הם שונים. שונים מאוד. פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. ואם אתם חושבים שבין בני אותו המין אין מתחים, אז אתם חיים על הירח. מלא מתחים ועלבונות וצעקות ורציחות, ואמרתי, נהרות דם, ים של דם. אז גם זה דבר קשה. אז אם אתה תעשה את זה בהצלחה, כשתעבור לשלב הבא, גם תצליח. ככה זה כל המדרגה. אם סיימת טוב את המדרגה הקודמת, שתיכנס למדרגה הבאה, לא יקשה לך הדבר. לכן, אין בתורה בית ספר לנישואים, טרום נישואים. זה נקרא בתורה חייבי קריטות ומיטות בית דין. ככה זה נקרא בשם מרתיע קצת. אין דבר כזה. וארצות הברית יוכיחו שמגיל 12 כבר עושים המכונה דייטינג. ועושים הכל. תוצאה גירושים. לכן זה לא נכון. אתה לא צריך להיות מוטרד מפני זה. אתה צריך להיות טהור. ואסיים בסיפור. כי יש לנו עוד חצי דקה. מה עשה בבחור שהתחתן עם בחורה? ובזאת המדינה נהגו שהוא ייתן לה מתנה לאחר החופה. אבל זה החתן לא נתן לה מאומה, כי הוא היה עני מרוד, ובקושי אסף גרושים לשלם את החתונה. אמרו לה חברותיה, איפה המתנה? היא אמרה, לא קיבלתי. אחת אמרה לה, מסכנה, אחת לטפה אותה, אחת חייכה, אחת גיחכה, אחת נהנחה. היא פרצה בבכי, ואמרה לבחור, איפה המתנה שלי? הוא אמר לה, המתנה שלך, זה שאת הבחורה הראשונה שלי בחיים. את הבחורה הראשונה שאני מסתכל עליה. את הבחורה הראשונה שאני שוחק איתה, שאני חולם עליה, חושב עליה. את הבחורה הראשונה שאני אוהב אותה. זה המתנה. אל תחשבי שהמתנה הזאת לא עלתה לי ביוקר. היא עלתה לי מאוד ביוקר. הרבה הקרבתי בשביל המתנה הזאת. אבל אני לא מצטער. וזה המתנה שאני נותן לך. זה מתנה מארץ המתנות. ואנחנו מאחלים לכל בחור, לכל בחורה, שיזכה לזאת המתנה. זה הפסקה זמנית במתן השיעורים. השיעורים יתחדשו אחרי הודעה ונידון. מסיבה לא עקרונית, לא פילוסופית, רק טכנית. טוב, שלום.